say, solido sosha shuoi, o vozo vadeti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון חפתת בתיבת תשפ"א, ערב ראש חודש שבט. הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לססנו לשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת ברכות, דף חף ג', רדיו קול חי, זוהי האכסניה, והתדרים הם 92.8, 93 ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה הם היורצייטים, ימי הפטירה של גדולי הדור בשנים עברו, ביום הזה, חפתת בתיבת. רבי נתן בן רבי מורדכי אדלר, בעל הנתינה לגר, נלקחה נשמתו לבית עולמים בשנת תף רי שנון. בתף רי שנון ח' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה יהושע יהודה לייב בן רבי בנימין דיסקין, המעריל דיסקין. בשנת תף רי שעין עלתה לגנזי מרומים נשמתו של רבי רחמיאל ישראל יצחק בן רבי יחיאל דנציגר מאלכסנדר, הישמח ישראל. בתף רי שעין ת' עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי משה בן רבי ראובן, אסרוסי, בעל הוישב משה. בשנת תשין חב בית, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי אריה לייב בן רבי אברהם משה מלין, ראש ישיבת בית התלמוד. בשנת תשין למד ה', עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי שלמה זלמן, בן רבי מנחם יעקב זלזניק, ראש ישיבת עץ חיים. ובתשין ממתת, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי מאיר, בן רבי בן ציון הלוי חדש, משגיח של חברון ועטרת ישראל, ואור אלחנן. ובשנת תפשין סמך וב, עלתה נשמתו לגנזי מרומים של המקובל, רבי יצחק, בן רבי כדורי דיבה, זאב, סקן המקובלים, זכותם הגדולה יגן עלינו. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהערה מתוך הספר מאורות הדף היומי, אודות אשר למדנו לעיל בדף י' ג' כל המעריך באחד, מעריכין לו ימיו ושנותיו. את הסגולה המופלאה הזו אומר סומכוס, שכל המעריך באמירת המילה אחד החותמת את הפסוק שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, זוכה לאריכות ימים. בעקבות כך, פוסק השולחן ארוך באורח חיים סימן סמך א' סיביו, צריך להאריך בחטא של אחד, כדי שימליך הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. שלזה רומז החטוטורת שבאמצע גג החטא, ויעריך בדלת של אחד שיעור שיחשוב שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, ומושל בדלת רוחות העולם, ולא יעריך יותר מכשיעור זה, ויש נוהגים לעטות הראש כפי המחשבה, מעלה ומטה ולדלת רוחות. על שיעור הערכה באמירת המילה אחד, העיד בעל המגדל עוז, קיבלתי מרבותיי, איש מפי איש הגאונים, כי א' כמעט חוטפים בה ומעריכים בחט שליש ובדלת שני שליש. כלומר, בהגיית האות א' של המילה אחד יש למהר, ולאחר מכן יש להעריך יותר בהגיית האות ח', ואת האות ד' יש להגות במשך זמן כפול מזמן הגיית האות ח'. מה הטעם? והנסתר סוד מופלג סותם המגדל עוז. על דברי השולחן ארוך הקובע ולא יעריך יותר משיעור זה מאיר הפרי חדש, כי בגמרא נאמר שאין צורך להעריך יתר על השיעור זה, אבל לא נאמר כי הדבר אסור. הוא גם הוכיח את דבריו מקריאת שמה המפורסמת ביותר של התנא רבי עקיבא, שבשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, קרא קריאת שמה והאריך באחד עד שיצא נשמתו, כאמור לכמן במסכתנו, דף סמך א' עמוד ב'. שאלה מתבקשת היא, כיצד בכלל ניתן להאריך באמירת המילה אחד? כי מי שמנסה לעשות כן יגלה, כי האות ד' תגבע על קצה לשונו מיד עם התחלת הגייתה. האות ד' נמנית על קבוצת האותיות שכדי להגותן, האוויר נחסם בחלל הפה, ואין אפשרות להאריך בהגייתן, כגון האות בית פי, תו ועוד. בעל השולחן ארוך הרב כותב, כי אין הכוונה שיש להאריך בהיגוי האות דלת שהיא אות חטופה נטולת ניקוד וממוקמת בסוף המילה, אלא דברי סומכוס מתייחסים לכוונת הלב, שיעריך במחשבתו להמליכו בדלת רוחות בקריאת הדלת ואחריה בטרם שיתחיל, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הרב הגאון הרב רצבי שליטה מרבני עידת תימן, מוצא בשאלה הזו עידות נאמנה לאמיתות צורת ההגיה התימנית. הכל יודעים כי האותיות ב' ג' ד' כף פי תף בגד כפת משמשות הן כאותיות דגושות כגון ב' והן כאותיות רפויות ו' בשפת דיבורינו אנחנו מסוגלים להבדיל בין ב' לב' בין כף לכף, בין פי לפי ובין תף לסף. אבל איננו מסוגלים להבדיל בין הגיית ג' עם דגש לג' בלי דגש ובין הגיית ד' עם דגש לד' בלי דגש. אצל הדת תימן השתמרו להפליא ההבחנות שבנותיות ג' וד' הדגושות והרפויות. את האות ד' הדגושה התימנים מבטאים בצורה זהה לצורת ההגיה של צירוף האותיות T ו-H. מי אשר צירוף אותיות אלו אינו אומר לו מאומה, יניח את לשונו בין שיניו ויאמר את האות ד' ברפיון, בדומה לאות ז'. באמירת האות ד' באופן הזה ניתן להעריך עד בלי די, כמעט. אכן במספר מקומות בתנ"ך האות ד' והאות ז' מוחלפות זו בזו. כיפוז תחת כיפוד, בספר ישעיה פרק ל"ד פסוק ט"ו, וגם בלשון התלמוד זהב ודהב, זכר ודחר, מזבח ומטבח. במדרש תנחומה, האדם המסובב בחוצות מוגדר פדרן. מפרשים רבים נלאו לעמוד על פשרה של המילה הזו, ויש שפרשו שהכוונה לפזרן שמפזר רגליו בשווקים וברחובות. מאידך, יש המאירים כי לפי צורת הגיה זו, האות דלת הדגושה כה דומה לצורת הגיית האות זין, עד שמתעוררת השאלה, מדוע היא מוגדרת כדלת ולא כזין דגושה? הרי שתיהן מוצאן מהשיניים. נחתום בראיה מרתקת שהביא הגאון רבי שריה דבילצקי, זכר צדיק לברכה. בספר השירה העברית בספרד נתפס שיר על הדבורה מאת רבי שלמה אבן גבירול. באחד הבתים נושא בקרבו את התגלית הבאה. דברי שירך דבורה, אשר קריאת שמה מפיך יקרא מייחד ומערכת באחד ומתזת בזכר רם ונורא. כלומר, זמזום הדבורה דומה לזמזום האות דלת של המילה אחד. זו הערה שלנו מיוחדת מתוך הספר מאורות הדף היומי, וכעת בשמחה ובטוב לאיבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תומה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי הקודם, שהיה בערב שבת קודש פרשת וארא. שבת מברכין את ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. אז למדנו את דפים כ"א וכ"ב במסכת ברכות. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה ראשונה, מניין לברכת המזון לאחריה מהתורה ומניין לברכת התורה לפניה מהתורה? והתשובה היא, בברכת המזון ואכלת ושבעת וברכת נאמר. ברכת התורה נאמר כי שם השם יקרא אב וגודל אלוקינו. שאלה שנייה, המסתפק אם קרא קריאת שמע או אם אמר אמת ויציב, האם חוזר ומדוע? והתשובה, קריאת שמע לא יחזור, שערי חייב לקרוא רק מדי רבנן וספיקה די רבנן לכולה. אמת ויציב יחזור כי חייב מן התורה וספיקו לחומרה. שאלה שלישית, היה עומד בתפילה ונזכר שהתפלל, מה דינו ואיך אמר רבי יוחנן? ולוואי שהתפלל כל היום כולו. התשובה יפסיק במקום שנזכר, ורבי יוחנן אמר את דבריו בספק שהתפלל. שאלה רביעית, נכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללים, מתי יכול להתחיל להתפלל ומדוע? לשיטת רבונה, אם יגמור עד שיגיע שליח ציבור למודים, ויחיד יכול לומר קדושה. לשיטת רבי יהושע בן לוי היא, אם יגמור עד שיגיע שליח ציבור לקדושה הוא יכול, ואין יחיד יכול לומר קדושה לעצמו. שאלה חמישית, העומד בתפילה ושמע קדיש, האם יכול לענות אמן יהי שמי רבה? והתשובה, תלמידי רבי יוחנן אמרו שיכול להפסיק ואין הלכה כמותם. שאלה שישית, מניין יודעים שרבי יהודה לא דורש סמוכים בכל התורה כולה? והתשובה, פרשת מכשפה סמוכה לפרשת שוכב עם בהמה שדינו בסקילה, ובכל זאת לומד שדינה בסקילה מאובי עידוני. שאלה שביעית, מדוע אמרו שהזווים והמצורעים יכולים לקרות בתורה ואילו בעל קרי אינו יכול בתשובה? צריך ללמוד באימה ורטט, ובעל קרי שבא מתוך קלות ראש לא ילמד, וזו שאירה לו אונס, ילמד. שאלה שמינית, איך ההלכה בבעל קרי שרוצה לעסוק בתורה ותשובה הלכה כרבי יהודה בן בתירא שדברי תורה אינם מקבלים טומאה, ויכול בעל קרי לעסוק בתורה? שאלה תשיעית, מדוע נחלקו האמוראים אם יש לפרסם את הדין של תשעה קבין מים? והתשובה, לפרסם משום ביטול תורה, לא לפרסם, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים. והשאלה האחרונה, מי תיקן תבילה ב-40 סאה לבעלי קרי, ומי תיקן תשעה קבין לבעלי קרי? והתשובה, תבילה ב-40 סאה עזרה, נתינת תשעה קבין, חכמים. אלה מוראי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו. בדפים היומיים שלנו בערב שבת קודש פרשת וירא, דפים חפה לבחב ב' במסכת ברכות. וכעת מוראי ורבותיי, וכעת החי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. תחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ערב ראש חודש שבט תשפ"א, יום ראשון בשבוע, חפתת בתיבת תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף חף ג' במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ב' עמוד ב'. 10 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה פותחת במילים, היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק אלא יקצר. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה ממשיכה בעניין בעל קרי אסור בתפילה ובברכות, כאמור לעיל בדף חף עמוד ב'. אומרת המשנה בדף חף ב' עמוד ב', היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק תפילתו אלא יקצר, כלומר יתפלל כל ברכה בקצרה, פתיחתה וחתימתה בלבד, ויסיים תפילתו. אומרת המשנה, מי שירד לטבול והגיע הזמן קריאת שמה, כפי ששנינו לעיל בדפתת עמוד ב' מימתי קורין את שמה בשחרית, מי שיקיר בין תחילת ללבן, רבלזר אומר בין תחילת לקרתי, אם יכול להספיק ולעלות מן המים ולהתכסות ולקרות קריאת שמה, עד שלא תהנץ החמה, יעלה ויתכסה ויקרא. והגמרא לקמן בדף חפי עמוד ב' מפרשת, שהוא כמנהג ותיקין לגמור קריאת שמה קודם הנצח חמה ולסמוך גאולה לתפילה ולהתפלל 18 עם הנצח חמה. ואם לאו, אם לא יספיק לעלות ולהתכסות ולקרות קודם הנצח חמה, יתכסה במים שלא יהיה ליבו רואה את הערווה, ועל כן צריך מים אחורים ולא צלולים כאמור לקמן מדף חפי עמוד ב', ויקרא. ומבאר את המשנה, ולא יתכסה ויקרא קריאת שמה לא במים הרעים הסירוחים ולא במי המשרה, מים ששורים בהם פשטן והם מסריחים. ולא יקרא קריאת שמה כנגד מי רגליים הנתונים בכלי, עד שיטיל לתוכן מים. והגמרא תפרש מהו שיעור המים המבטלים את מי הרגליים, וכמה ירחיק מהן ממי הרגליים ומן הצועה בשביל לקרות קריאת שמה, מפרש את המשנה 400. כותב המשנה ברורה באורח חיים סימן עין וף סעיף קטן ב', על פי הגמרא לקמן בדף חבב עמוד א', שכל ההלכות שנאמרו כאן ולהלן לגבי קריאת שמה, אין לגבי היתר, אין לגבי איסור, אין זה דווקא בקריאת שמה אלא גם לתורה ולתפילה, וכל דבר שבקדושה, בין שאומרם בלשון הקודש ובין שאומרם בלשון חול. זוהי המשנה שלנו, בדף חף ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין האמור במשנה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק אלא יקצר ויסיים תפילתו. היה קורא בתורה בקריאת התורה שבבית הכנסת ונזכר שהוא בעל קרי, אינו מפסיק ועולה, אין מפסיק קריאתו והולך, אלא מגמגם וקורא, כלומר קורא במרוצה ומסיים את הקריאה. ויש מפרשים שכוונה שהוא קורא בלא הזכרות שם שמיים. רבי מאיר אומר, אין בעל קרי רשאי לקרות בתורה יותר משלושה פסוקים, ומי שקרא שלושה פסוקים מפסיק קריאתו. כלומר, שלא יקרא יותר ממה שחייב לקרוא לאחר שכבר החל, כמבואר במסכת מגילה דף חף ג' עמוד ב', שאין הקורא בתורה רשאי לפחות משלושה פסוקים. דנה הגמרא בעניין הרואה צועה במקום שמתפלל. תניא אידך מברייתא אחת שנינו, היה עומד בתפילה וראה צועה כנגדו מהלך לפניו עד שיזרקנה לאחוריו 400, כלומר, הולך אל מול פניו עד שתהיה הצועה מאחוריו בריחוק של 400. שואלת הגמרא והתניא, שנינו בברייתא לגבי העומד בתפילה וראה צועה כנגדו שמהלך לצדדין, כלומר, אין צריך שתהיה מאחוריו דווקא, אלא מספיק שמרחיק לצדדים 400. ואין עוד הצועה מול פניו. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. המה ששנינו שצריך שתהיה מרוחקת לאחוריו 400, היינו די אפשר, שיכול להרחיק לפניו 400 מן הצועה. המה ששנינו שמסתלק לצדדים, היינו די לא אפשר, שאינו יכול להרחיק לפניו כגון שיש שם הנהר. ומבאר המגן אברהם באורח חיים סימן פ"א סעיף קטן ג', שכאשר יכול להילך לפניו עליו לעשות כן. משום שהוא עומד בתפילה ופניו כנגד ירושלים, ולכן צריך להתרחק מן הצועה באופן שיכול להמשיך להתפלל בעוד פניו כנגד ירושלים. ואומנם בקריאת שמע שאין צריך לפנות לכיוון ירושלים, אין צריך ללך לפניו דווקא. ממשיכה הגמרא בעניין צועה בתפילה, היה מתפלל ומצא צועה במקומו לאחר שהתפלל, אמר רבא, אף על פי שחטא, שהתפלל במקום התינוף תפילתו תפילה. מה תקיף לרבא, הקשה רבא על רבא, והרי נאמר בספר משלי פרק כ"א פסוק זך, זבח רשעים תועבה, שרשעים אף שמקריבים קורבן בלב שלם, אין קורבנם רצוי, כיוון שעודם ברשעתם, וכן גם המתפלל במקום הצועה, אף אם מתפלל בלב שלם, אין תפילתו תפילה, לפי שפושע הוא בתפילתו שלא בדק את מקומו, אם נקי הוא. אלא אמר רבא, דין הוא כך, המוצא צועה במקומו לאחר שהתפלל, הועיל וחטא, אף על פי שהתפלל כבר, תפילתו תועבה, ואף בדיעבד אין תפילתו תפילה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, אף על פי, והרי הוא מעוות לא יוכל לתקון שיפסיד תפילתו. ובשם ריק כותבים התוספות, שחוזר ומתפלל מתחילה. דנה הגמרא בעניין מי שיוצאים ממנו מי רגליים בעת התפילה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, היה עומד בתפילה ומים שוטטים על ברכיו, שיוצאים ויורדים ממנו מי רגליים, שוטט פירושו שאינו ניתז למרחוק אלא יורד ונופל במקומו, כך רש"י במסכת סנהדרין דף ע"ז עמוד ב', פוסק מתפילתו עד שיכלו המים וחוזר ומתפלל. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ממתין בשם הרב רבי יוסף, שדברי הגמרא חוזר ומתפלל הם אף כשמי הרגליים כנגדו, לפי שמדובר שירדו על גבי קרקע או על גבי בגדים ונבלעו טיפה אחר טיפה ואין בהם תופח על מנת להדפיח, רטוב על מנת להרטיב. ובאופן זה מותר להתפלל כנגדם כפי שמשמע לקמן בדף חפי עמוד א', אבל אם הם צבורים, אסור. ועוד כותבים התוספות שנראה לומר שאף אם יש בהם תופח על מנת להדפיח, מותר להמשיך ולהתפלל. כפי שמבואר להלן, לא אסרה תורה אלא להתפלל כנגד עמוד הקילוח של מי הרגליים. ורבנן גזרו שלא להתפלל כנגד מי רגליים, אף שלא בשעת קילוח. וכאן, כיוון שהוא כבר באמצע תפילתו, לא גזרו בזה שיפסיק ולכן יכול להמשיך בתפילתו. מבארת הגמרא כשחוזר להתפלל להיכן חוזר, מבארת הגמרא נחלקו בדבר רב חיסדא ורב אמנונה. אחד אמר חוזר לראש ומתפלל מתחילת התפילה, ואחד אמר חוזר למקום שפסק כשהחלו המים לזול, ואין צריך לחזור על מה שכבר התפלל. שואל הצלח, לדעת הסובר שחוזר לראש התפילה, מובנים דברי הברייתא חוזר ומתפלל, כי כוונת הברייתא שחוזר לראש התפילה ואינו ממשיך מהיכן שפסק. אבל לדעת הסובר שחוזר למקום שפסק, קשה. מה חידוש יש בזה? מספיק היה לכתוב פוסק מתפילתו עד שיכלו המים ומתפלל, וממילא מובן שלאחר מכן חוזר להתפלל מהיכן שפסק. מבאר הצלח, היה מקום לומר שגם בדיעבד, כיוון שכבר עומד בתפילה ממשיך ומתפלל כנגד מי הרגליים, כפי שכתבו התוספות, מכל מקום צריך להתפלל בקוצר כדין בעל קרי שממשיך בתפילתו בדיעבד. כך הייתי חושב, לכן מחדש את הברייתא שחוזר ומתפלל כדרכו ולא בקוצר. ולשיטת הרב רבי יוסף שמביא התוספות, שאומר שאכן צריך להמתין שיבלו המים בקרקע או בבגד, ובזה אין חידוש שיכול להמשיך להתפלל כדרכו. כותב הפני יהושע שאפשר היה שלכתחילה צריך להרחיק 400, והחידוש הוא שחוזר ומתפלל במקומו ואינו צריך להרחיק. וראית הגמרא לימה בהק המפליגי, שמה נאמר שבכך הם חולקים. אנחנו בדף כ"ג עמוד א', מר סברה אומר שחוזר לראש התפילה סובר, שהמפסיק באמצע תפילתו עם שעה בינתיים כדי לגמור את כולה, חוזר לראש ומתפלל מתחילה. ובמסכת מגילה בדף חי עמוד ב' נחלקו בדין הזה לגבי הקוראת המגילה והפסיק באמצע כשיעור כדי לגמור את כולה. ולכמן בדף כ"ד עמוד ב' מובא שאמר רבי יוחנן שהקורא קריאת שמע והגיע למבואות המתונפים והפסיק קריאתו ושעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. ובמסכת מגילה מפרש רבי יוסף ששעה כדי לגמור את כולה היינו מתחילתה לסופה ואפילו הוא עומד בסופה, כלומר שאין השיעור מיכן שעומד בתפילה עד לסופה, אלא שיעור זמן שהיה יכול להתפלל כל התפילה מתחילתה, שאם לא כן נתת דבריך לשיעורין, כמה הוא שיעור שהיה? אם כן, מסבירה הגמרא את מחלוקתה, מר סבר, האומר שחוזר לראש התפילה סובר שהמפסיק באמצע תפילתו עם שעה בינתיים כדי לגמור את כולה, חוזר לראש ומתפלל מתחילה, וכאן במים שוטטים מדובר שמזמן שהפסיק עד ששב להתפלל שעה כדי לגמור את כל התפילה ולכן חוזר לראש התפילה מחמת שהייתו. ומר סבר והאומר שממשיך ממקום שפסק סובר שהמפסיק בתפילתו ושעה כדי לגמור את כולה, חוזר למקום שפסק, ולכן גם כאן, אף ששעה כדי לגמור את כל התפילה, ממשיך ממקום שפסק. מקשה הגמרא, אמר רב אשי, היי לפירוש הזה שנחלקו רב חיסדא ורב אמנונה דווקא בשעה כדי לגמור תפילתו, אם שעה, אם לא שעה, מי בא אלי? היה להם לחלק בין שעה כדי לגמור תפילתו לבין לא שעה, ולומר שבלא שעה, לפי כולם, חוזר למקום שפסק. ומכך שלא חילקו מוכח, שהאומר שחוזר לראש התפילה, סובר, כן גם בלא שעה, כדי לגמור כולה. והתפארת שמואל מפרש שהיה להם לחלוק לגבי מתפלל סתם ששעה באמצע תפילתו כדי לגמור את כולה, ולא במקרה שהיו מים שוטטים. מכך שחלקו במקרה שהיו מים שוטטים מוכח, שבאופן זה גם בלא שעה כדי לגמור את כולה, יש מחלוקת אם חוזר לראש התפילה. ולכן מכוח הקושייה הזו מפרש רבשי את מחלוקתם באופן אחר. אלא דקולי אלמה לפי כולם, בין לדעת האומר שצריך לחזור לראש, ובין לדעת האומר שחוזר למקום שהפסיק עם שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לראש. ואתם שם, במקרה שהיו מים שוטטים על ברכיו, בדלא שעה כמפלגי, במקרה שלא שעה בינתיים כדי לגמור את כולה, בזה נחלקו. דמר סבר, שהאומר שחוזר לראש התפילה סובר, גברא דחויהו, אדם דחויו, כלומר כשהתחיל להתפלל בעודו צריך לנקביו דחוי ואין ראויו לתפילה, ועל כן אין תפילתו שיתפלל באותו הזמן תפילה, ולכן צריך לשוב ולהתפלל מתחילה. ומר סבר, והאומר שממשיך מכאן שפסק סובר, שמתפלל כשצריך לנקביו גברא חזיהו, ותפילתו תפילה. גברא ראויו לתפילה, ותפילתו שיתפלל באותו הזמן תפילה, ולכן אין צריך לחזור על מה שכבר התפלל. ואף אם מתחילה יודע שאין יכול לעצור בעצמו עד שיגמור תפילתו. מסביר רש"י. ולמרות שלכמן אמרו הנצרך לנקביו אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה, היינו דווקא כשנצרך לגדולים. אבל לקטנים, לא. אין צריך לחזור, כך אומר המגן אברהם. ואילו הראש מסביר את מחלוקתם של רב אמנונה ורב חיסדא, האם חוזר לראש או למקום שפסק על פי הסברו של רב אשי, שהם חולקים על שעת השתיתה עצמה, האם באותו הזמן חשוב כדחוי או כראוי. שהאומר שחוזר לראש סובר שבאותה שעה, הרי הוא דחוי מן התפילה, וכיוון שנדחה צריך לשוב ולהתפלל מתחילה. והאומר שחוזר למקום שפסק סובר, שאף באותה שעה ראוי הוא מעיקר הדין להתפלל, שאף שאסרה תורה להתפלל כנגד עמוד הקילוח של 100 רגליים, כאמור לכמן מדף חפי עמוד א', מכל מקום אין נחשב לעמוד קילוח אלא כשמקלח אל מול פניו ממש. אבל שתיתת המים מבעד לבגדיו אינה נחשבת כעמוד הקילוח, ורק רבנן החמירו שיפסיק להתפלל, ואינו נחשב כדחוי באותו הזמן, ולכן אין צריך לשוב ולהתפלל מתחילה. ממשיכה הגמרא ומבארת בעניין נקיות הגוף בשעת התפילה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא נצרך לנקביו אל יתפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה. והרמב"ם בהלכות תפילה פרק ד' הלכה י' כותב כך, כל הצריך לנקביו ומתפלל תפילתו תועבה, וצריך לחזור ולהתפלל אחר שיעשה צרכיו. מוסיף המגן אברהם, היינו בגדולים אבל בקטנים אין תפילתו תועבה. אומרת הגמרא, אמר רב זביד ויתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב יהודה, לא שנו לא נשנה דין זה שתפילתו תועבה, אלא שבשעה שעומד להתפלל יודע הוא שאינו יכול לשהות בעצמו, שאינו יכול לעצור בנקביו, אבל אם יכול לשהות בעצמו תפילתו תפילה. מבררת הגמרא, ועד כמה צריך שידע שיוכל לעצור בנקביו בשביל שיהיה מותר לו להתחיל להתפלל? מבררת הגמרא, אמר רב שישת, עד שיעור כדי הילוך פרסה. ופירש האתר זקני בשם הבך ששיעור פרסה או שיעור הילוך פרסה היינו שעה ורבע. וטעם הדבר ששיערו בזמן זה, לפי שזמן הראוי לתפילה הוא שעה אחת, כאמור לכמן בדף למד בית עמוד בית. וכדי שישעה מעט לפניה ומעט אחריה יצריכו לשיעור פרסה. ובייר הגינת ורדים, שבדווקא כתבו שיעור פרסה ולא כתבו שעה ורבע, לפי שגם אם הוא עומד ואינו מהלך, יכול להחזיק עצמו יותר. אבל אם כשהוא מהלך אינו יכול להחזיק עצמו כדי הילוך פרסה, אסור לו להתפלל. ולפי זה הילוך פרסה אינו רק שיעור זמן, אלא כפשוטו, שיוכל להחזיק עצמו בזמן הילוך פרסה ממש. מביאה הגמרא דברים אילו באופן אחר. איקא דמתני לה מתניתא, יש מי ששונה את החילוק בין יכול להחזיק עצמו לבין אינו יכול, בתוך דברי הברייתא ולא מדברי רב זביד ורב יהודה. וכך הם דברי הברייתא, הנצרך לנקביו על התפלל, ואם יתפלל תפילתו תועבה. במה דברים אמורים שתפילתו תועבה? כשאין יכול לעמוד על עצמו. אבל אם יכול לעמוד על עצמו, תפילתו תפילה. עד כאן הם דברי הברייתא, ומבררת הגמרא, ועד כמה צריך שידע שיכול לעצור בנקביו בשביל שיהיה מותר לו להתחיל להתפלל? מבררת הגמרא, אמר רב זביד, עד פרסה. ויהיה הגמרא דרשה בעניין נקיות לקראת התפילה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן בשמו של רבי יונתן, הנצרך לנקביו, הרי זה לא יתפלל. משום שנאמר בספר עמוס פרק ד' פסוק י' ב', איכון לקראת אלוקיך ישראל. ובכך נרמז שעל האדם להכין עצמו לקראת התפילה בנקיות גופו. כפי שכותב הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ד' הלכה י', לכתחילה לא יתפלל, עד שיבדוק עצמו יפה יפה ויבדוק נקבה ויסיר כיחו וניאו. ומדברי הפסוק, היכון. והגמרא במסכת שבת בדף י' עמוד ב' מביאה כמה אמוראים שהיו מתכוננים לתפילה באופנים שונים, וכל אלו בכלל איכונם, אומר המהרש"א. והגמרא כאן דורשת את הפסוק לעניין תפילה על דרך הדרש, אבל פשט הפסוק הולך בעניין אחר. מביאה הגמרא פסוק נוסף שדורש רבי יונתן לעניין נקיות בתפילה. ואמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב? מה פירוש דברי הכתוב במגילת קהלת פרק ד' פסוק י' ז', שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים, וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע. והערת הגמרא את הפסוק, שמור עצמך שלא תחטא, כלומר, אם ענה מחט, שלא תצטרך רגליך ללכת לבית האלוקים להביא חטאת לכפרתך. ואם תחטא, הווה קורבן לפניי. ממשיכה הגמרא לבאר את הפסוק, וקרוב לשמוע. אמר רבא, הווה קרוב לשמוע דברי חכמים שאם חוטאים מביאים קורבן ועושים תשובה. כלומר, שאתה מביא קורבנך על חטא אביהו מתוך התשובה כדרך החכמים. מתת הכסילים זבח, כלומר, ואל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קורבן ואין עושים תשובה. וממשיך הפסוק ואומר, כי אינם יודעים לעשות רע. תמיה הגמרא, יחי, אם הוא כפשוטו, שאין הכסילים יודעים לעשות רע, הרי צדיקים נינו, הם צדיקים, ואכן אינם צריכים לעשות תשובה, ומה חיסרון יש בכך? מתרץ את הגמרא, לקח פירוש הפסוק, אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קורבן, ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים קורבן, כתודה וכנדבת שלמים, או אם על הרע, אם על חטא הם מביאים, ולכן אינם עושים תשובה. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, בין טוב לרע אינם מבחינים ומביאים קורבן לפניי. והמהרש"א פירש שהחכם מביא קורבן על חטאו, שמבין שחטא, ואילו הכסיל גם כשמביא קורבן, אינו מביאו מחמת חטאו, כיוון שאינו יודע שחייב חטאתו אשם. הביאה הגמרא פירוש נוסף על הפסוק הנדרש בעניין נקיות בת תפילה שהובא לעיל. רבה שיביתימה ויש אומרים שרב חנינה בר פפא אמר, מהו שמור רגליך כאשר תהילך אל בית האלוקים, שמור נקבך מבין רגליך שלא תזדקק להם, בשעה שאתה עומד בת תפילה לפניי, והיינו, שיקדים לנקות גופו קודם שיעמוד להתפלל בשביל שלא יזדקק לנקביו בשעת התפילה. דנה הגמרא בהלכות תפילין כשנכנס אל בית הכיסא. תנו רבנן, שנו חכמי בברייתא נכנס לבית הכיסא להיפנות לצרכיו, חולץ תפיליו בריחוק 400 מבית הכיסא ונכנס, וכשיוצא מרחיק 400 ומניחם. אמר רבך רבון, אמר רב שישת בשמו של רב שישת, לא שנו לא נשנת דין זה שצריך לחולצם 400 לפני בית הכיסא, אלא לגבי בית הכיסא הקבוע שיש בו צועה. וכל בית כיסא שיש בגמרא על פני השדה, היינו בלא חפירה אלא לגבי הקרקע. ובית הכיסא שהוא בחפירה, אז הוא ברשות לעצמו. והמקום שלמעלה, אין לו דין בית הכיסא כלל, ומותר להיכנס אליו עם תפיליו. כאמור במשנה ברורה, סימן מ"ג, סעיף קטן י"ג. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל בית הכיסא הרי, כלומר מקום שעדיין לא השתמשו בו, והוא עומד להשתמש בו לראשונה לצרכים גדולים. כלומר, שאין מדובר במקום שמיוחד לבית הכיסא, אלא שעומד בשדה ורוצה לעשות צרכיו. וזהו בית הכיסא הרי, כפי שיבואר בגמרא לקמן. חולץ תפילה ומחזיקם בידו, ונפנה לאלתר בלא להרחיק 400, וכשהם בידו, וכשהוא יוצא משם לאחר שעשה שם צרכיו הגדולים, מרחיק 400 ומניחה מפני שעשהו בית הכיסא קבוע. דין בית הכיסא האמור עוסק בצרכים גדולים, וכעת הגמרא מבררת דין צרכים הקטנים. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה, מהו שיכנס אדם בתפילין על ראשו לבית הכיסא הקבוע, שיש בו צועה בשביל להשתין מים, האם מותר או אסור? ואירת הגמרא רבינה שרי, רבינה התיר להיכנס עמהם, רבד הברמתנה אסר להיכנס עמהם וצריך להסירם קודם כניסתו. אז יש מפרשים שלא גורסים כאן בית הכיסא קבוע אלא בית הכיסא סתם, אז בוודאי אין צריך לחולצם 400 קודם לכן, כיוון שהוא בית הכיסא הרי ואין בו צועה. לדעת הראש שכן גורס קבוע, גם כן אין צריך לחולצם 400 קודם לכן, כיוון שכל מה שיצריך הוא 400, הוא רק אשר בא לעשות צרכים גדולים, אבל כשבא לעשות צרכים קטנים, לא אמרו דין זה, ורק מחמת החשש שמה יבוא להיפנות בהם גם צרכים גדולים, אסור לו להיכנס ולהשתין עמהם, אבל להקדים ולחלוץ, אין צריך. מביאה הגמרת דין זה משמו של רבא. אתו שיילו על רבא, באו ושאלו את השאלה הזו לרבא, אמר לו, הוא השיב להם, רבא, אסור להיכנס לבית הכיסא בעודם עליו, ומשום שאם יעשה כן, חיישין אנשי מה ייפנה בהם צרכים גדולים. ואמרי לה, ויש אומרים שאסור משום שחוששים שמה יפיח בהן. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין תפילין בבית הכיסא ואיכן מניחם באותו הזמן. תניא אידך בברייתא אחרת שנינו, הנכנס לבית הכיסא קבוע, חולץ תפיליו בריחוק 400 קודם שייכנס ומניחם בחלון שבכותל בצד הסמוך לרשות הרבים ונכנס. וכשהוא יוצא מרחיק 400 ומניחן, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, או חזן בידו ונכנס עמהם לבית הכיסא. וגם לדבריהם חולצם בריחוק 400 וגם שם חוזר ומניחם, ולא נחלקו אלא לעניין הכנסתם לבית הכיסא. רבי עקיבא אומר, הוא חזן בבגדו ונכנס לבית הכיסא. שואלת הגמרא על דברי רבי עקיבא, בבגדו סל כדאי איתך? האם עולה בדעתך שהוא חזן בבגדו כפשוטו? והרי אם יניחם בבגדו, זימנן מתשלי להו ונפלי, פעמים שמשתכחים ממנו ונופלים. משיבה הגמרא אל האימא אמור, כוונת דברי רבי עקיבא, הוא חזן בבגדו ובידו יחד ונכנס, שמניחם בתוך בגדו ואוחז בהם בידו מבעד לבגדו, מסביר הצלח. עוד פירוש, שרבי עקיבא מתירם לאוחזם בבגדו ואוסר לאוחזם בידו שלו בבגדו, ובית הלל מתירים לאוחזם בידו ואוסרים לאוחזם בתוך בגדו שמה ייפלו. דהיינו שהמחלוקת היא מן הקצה אל הקצה. ממשיכה הברייתא בדברי רבי עקיבא ומניחן בחורין שבגדר סמוכין לבית הכיסא, שכשהולך להיפנות נכנס מרשות הרבים לשדה, ומניחם בחורים שבגדר בצד הפונה אל בית הכיסא, ולא יניחם בחורים שבגדר הסמוכים לרשות הרבים. דהיינו, שמניחם בחורים שבכותל המפריד בין רשות הרבים לשדה שנפנה בה, בצד הפונה לרשות הרבים ואחר כך נכנס להיפנות. שמה יתלו אותם עוברי דרכים ויבוא לידי חשד. ומעשה היה בתלמיד אחד שהניח תפיליו בחורים הסמוכים לרשות הרבים, ובאת זונה אחת ונטלתן ובאת לבית המדרש ואמרה, ראו מה נתן לי פלוני בסחרי, כיוון ששמע אותו תלמיד כך, עלה לראש הגג ונפל ומת, באותה שעה התקינו שיהיה אוחזן בבגדו ובידו, ונכנס. מביאה הגמרא ברייתא שבה מבואר סדר התקנות בעניין הזה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא בראשונה, היו מניחים תפילין בחורין הסמוכין לבית הכיסא, והיו באים עכברים ונוטלין אותן. לכך התקינו שיהיו מניחים אותם בחלונות הסמוכות לרשות הרבים, שאין העכברים מצויים במקום הילוך בני אדם, והיו באים עוברי דרכים ונוטלין אותן. ולכן התקינו שיהיו אוחזן בידו, ונכנס. מביאה הגמרא את הדין להלכה. אמר רב מיישה, בריידר רב יהושע בן לוי, בנו של רב יהושע בן לוי, הלכה, הנכנס לבית הכיסא קבוע גוללן ברצועות שלהן כמין ספר, והוא חזן בימינו כנגד ליבו, ושלא דרך בגדו, שמה ייפלו, ונכנס. אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, ובלבד שלא תהיה רצועה של תפילין יוצאת מתחת ידו בשיעור תפח לפי שיש בה קדושה, שברצועות קושר התפילין, ובקשר הרצועה של תפילין של ראש יש כמין האות דלת, ובדופן הבית של תפילין של ראש חקוקה אות שין, וברצועה של תפילין של יד יש כמין האות יוד, שבסוף הקשר יוצא מעט הרצועה, וראשה כפוף ונראית כמין יוד, והוא הלכה למשה מסיני. ביחד זה יוצר את האותיות שין דלת יוד. מביאה הגמרא שכל האמור לאילו דווקא ביום ולא בלילה. אמר רב יעקב ברכה, אמר רבי זירא בשמו של רבי זירא, לא שנו לא נאמר דין זה, שגוללן ואוחזן בימינו ונכנס עמהם לבית הכיסא, אלא שיש שעות ביום לחזור וללובשן לאחר שיעשה צרכיו קודם שתשקע החמה. אבל אם אין שעות ביום לחזור וללובשן לאחר מכן, לא ייכנס עמהם בידו, אלא עושה להם כמין כיס שחללו טפח ומניחן שם. שכיס שחללו טפח נחשב כאוהל, והוא חשוב לחצוץ בין התפילין לבין הקרקע, אומר רש"י. ומחמת הפסק זה יכול להניחם על גבי קרקע ואין בכך משום ביזיון. מסביר הפני יהושע. וכן אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, ביום כשחולץ תפיליו בשביל להיכנס לבית הכיסא, גוללן כמין ספר ומניחן בידו כנגד ליבו, ובלילה, כשחולצם בביתו בשביל להצניעם עד הבוקר, עושה להם כמין כיס טפח ומניחם. עכשיו מפרש אביי את הדין הזה של כיס טפח. אמר אביי, לא שנו לא נאמר הדין הזה שצריך כלי שחללו טפח, אלא בכלי שהוא כליין, כלומר כלי המיוחד להם להניחם בו, אבל בכלי שאינו כליין, שלא ייחדו לכך, אלא הניחם שם על דרך המקרה, אפילו בפחות מטפח, חוצץ ומפסיק בינם לבין הקרקע. כי כלי שהוא מיוחד להם, קרוב הדבר שהתבטל כלפיהם ואינו משמש כהפסק בינם לקרקע, עד שיהיה בו דבר הניכר בשיעור טפח בשביל החצוץ. מביאה הגמרא ראיה לדברי אביי שכלי חוצץ, אף אם אין בחללו טפח. אמר מר זוטרא ואיתימה, ויש אומרים שאמר זאת רב אשי, תעיד אביא לך ראיה שכך הוא, שהרי פחים קטנים, כלים קטנים הסגורים בצמיד פתיל, שיש להם כיסוי מהודק על פיהם יפה, מצילין באוהל המת את מה שבתוכם שלא יתאמה בתומת אוהל המת, גם כשאין בחללם טפח. נאמר בתורה לגבי תומת שרצים, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יתמה. ודרשו בתורת כהנים בפרשת שמיני, שכלי חרס נתמה מתוכו, בחלל אווירו בלבד, ואינו נתמה מגבו. וכן דורשת הגמרא במסכת חולין בדף כ"ה, מה נאמר לגבי תומת אוהל המת, וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו, תמהו. ועוד דורשת הגמרא מכאן שכלי חרס עמוקף צמיד פתיל, הרי הוא מציל מה שבתוכו מתומת אוהל המת. ויהיה הגמרא מעשה בעניין תפילין בבית הכיסא. ואמר רבא בר בר חנה, כי אבי אזלינן בתרי דרבי יוחנן, כשהיינו הולכים אחרי רבי יוחנן, כי אבי באי למעל לבית הכיסא, כשהיה רוצה להיכנס לבית הכיסא, כי אבי נקי ציפרא דאגדתא, כשהיה מחזיק ספר אגדות. ומסביר המהר"ל שהחכמים היו רגילים ללמוד ההלכה בעל פה, אבל באגדה לא היו בקיאים כל כך בעל פה, ולכן היו כותבים ספרי אגדה. אבי יבלן היה נותנו לנו את ספר האגדה קודם כניסתו לבית הכיסא, אבל כי אבי נקי תפילין, כאשר היה מחזיק תפילין, לא אבי יבלן, לא היה נותנם לנו, כי אמר, הועיל ושרונו, הועיל ויתירו רבנן להחזיקם בידו בזמן שנמצא בבית הכיסא, משום שמירתם שלא יתלום עוברי דרכים או עכברים כאמור לעיל. נינטרן, ישמרוני, כלומר, אך ניסן אימי וישמרוני מן המזיקים. אילו תלמידי רבנו יונה מפרשים כך, אמר רבי יוחנן, הועיל ומותר, אשמור אותם אני בעצמי. ובריף גרס, הועיל ושרו רבנן, לא נטרח. לא אטריח את התלמידים שישמרו את התפילין עבורי. מביאה הגמרא מעשה זה ברב נחמן. ואנחנו בדף חף ג' עמוד ב'. אמר רבא, כי אבי אזלינן בטרי דרב נחמן, כשהיינו הולכים אחרי רב נחמן, כי אבי נקי ציפרא דאגדתא. כאשר היה מחזיק ספר אגדות יאיב לן, היה נותנו לנו קודם כניסתו לבית הכיסא. כי אבי נקי תפילין, כאשר היה מחזיק בידו תפילין, לא יאיב לן, לא היה נותנן לנו קודם כניסתו. אמר, הועיל ושרונו רבנן, כיוון שהתירו חכמים להכניסן משום שמירתן, נינטרן, הכניסן עימי וישמרוני מן המזיקים. ממשיכה הגמרא בדיני תפילין ושאר תשמישי קדושה ובעניין היסח הדעת בעית התפילה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא שמופיעה במסכת סוכה דף מ"א עמוד ב'. לא יוחז אדם תפילין בידו ולא ספר תורה בזרועו ויתפלל לפי שאין דעתו מיושבת בתפילה, כי יראו שמה יפלו מידו. ולא ישתין בהם מים ולא ישן בהם לא שינת קבע ולא שינת ארעי. שמה יפיח בהם, אומר רש"י. אומרת הגמרא, אמר שמואל, סכין ומעות וקערה שיש בדבר מה וכיכר לחם, הרי אילו כיוצא בהן, כלומר, גם הם לא יחזיקם בשעת התפילה, כיוון שדואג עליהם שלא ייפלו מידו ומסיחים דעתו מן התפילה. הוא חושש על הסכין שמה תזיקנו, על המעות שמה יובדו, על הקערה שמה תשפך ועל הכיכר שמה תתענף. מבררת הגמרא, כדעת מי הולכת הברייתא. אמר רב, אמר רב ששת בשמו של רב ששת, לית הלכתה כי המתניתה. לא נפסקה הלכה כמו הברייתא הזו שאומרת שלא ישתין בעוד התפילין בידו, כיוון דבית שמאי. הברייתא הזו הולכת בשיטת בית שמאי שאומרים להיל בדף כ"ג עמוד א', לא ייכנס אדם לבית כיסא קבוע בעוד התפילין בידו, אלא יניחם בחלון הסמוך לרשות הרבים ודבריהם אמורים גם בבית הכיסא הרי, כשם השתין. דהיינו, שבשביל להשתין אין אדם הולך לבית הכיסא המיוחד, אלא משתין איכן שיכול ועושה מקום זה עכשיו בית הכיסא, וזהו בית הכיסא הרי. דהי, אומרת הגמרא, אם הולכת הברייתא בשיטת בית הלל, אשתא מעכשיו יש לי תמוה, בית הכיסא קבוע שרי. אם לבית הכיסא קבוע התירו בית הלל להיכנס בעוד התפילין בידו, שהרי התקינו שיהיה אוחזם בידו ונכנס כמבואר ליל בדף כ"ג עמוד א', אז בית הכיסא הרי מבעיה? וכי נצרך לומר שבבית הכיסא הרי מתירים? אלא ודאי ברייתא זו שאוסרת להשתין בתפילין אינה הולכת בשיטתם, אלא בשיטת בית שמאי ולא נפסקה להלכה. דוחה הגמרא את דברי רב ששת. מי טבעי, הקשו בני הישיבה על רב ששת, שנינו בברייתא, דברים שהתרתי לך כאן בבית הכיסא קבוע, אסרתי לך כאן בבית הכיסא הרי. כלומר, ישנם דברים המותרים בבית הכיסא קבוע, אף על פי שאסורים בבית הכיסא הרי. מה כוונת הברייתא? לאו תפילין. האם אין כוונתה לגבי תפילין בבית הכיסא? ואם כן, היא אמרת בשלמה בית הלל. מובן הדבר אם תאמר שברייתא זו הולכת בשיטת בית הלל, פירושה, דברים שהתרתי לך כאן, היינו בבית הכיסא קבוע שמתירים בית הלל להיכנס אליו עם התפילין בידו, אסרתי לך כאן. היינו בבית הכיסא הרי שאוסרים להשתין עם תפילין בידו. ותכף תבהר הגמרא את הטעם שאסור להשתין בעודם בידו, אף שמותר בבית הכיסא קבוע. אלא היא אמרת, אם תאמר שברייתא זו הולכת בשיטת בית שמאי, הלא שרו ולא מידי. הרי בית שמאי לא יתירו ולא כלום. גם בבית הכיסא קבוע אסרו בית שמאי להיכנס עם תפילין. ולא שייך לומר דברים שיתרתי לך כאן. אלא ודאי, הברייתא הולכת בשיטת בית הלל שסוברים שאסור להשתין עם תפילין בידו. וקשה לרב ששת שהעמיד את הברייתא שאוסרת להשתין עם תפילין כשיטת בית שמאי. והוכחתו הייתה כי לפי שבית הלל מתירים להשתין בעוד התפילין בידו. ותרצת הגמרא כי תניא היא לעניין טפח וטפחיים. מה שנשנית הברייתא הזו של דברים שאסרתי כאן, התרתי כאן, אין זה לעניין איסור הכנסת תפילין לבית הכיסא, אלא לעניין גילוי טפח וטפחיים מגופו בבית הכיסא. שהעושה צרכיו בבית הכיסא אינו מגלה מגופו אלא כפי הצורך, ומשום צניעות. וכשנזקק לצרכיו הגדולים, מגלה מאחוריו טפח. וכשנזקק לצרכיו הקטנים, מגלה מלפניו טפחיים, משום קילוח מי הרגליים הניטז למרחוק. וזוהי כוונת דברי הברייתא באומרת דברים שהתרתי לך כאן. גילוי טפחיים מלפניו, שהתרתי לך בבית כיסא הרי, אסרתי לך כאן. אסרתי לך בבית הכיסא קבוע, שכשעושה צרכיו הגדולים, אין מגלה לטפח מאחריו. ואם כן, אין לך ראיה שבית הלל סוברים שאסור להשתין עם תפילין בידו, ולא קשה לדברי רב ששת. מביאה הגמרא ראיה מברייתא לדין של טפח וטפחיים. דתני חדה בברייתא אחת שנינו, כשהוא נפנה לנקביו, מגלה גופו לאחריו טפח ולפניו טפחיים. ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו, כשהוא נפנה, מגלה לאחריו טפח ולפניו ולא כלום. וזה סתירה בין דברי הברייתות, אילו לאילו. מה אליו? מה אם כן ביור הברייתות? אידי ואידי, האם לא מדובר שזו וזו שתי הברייתות עוסקות באיש שנפנה? ולא קשה, לא קשה סתירה בדבריהם, לפי שכאן הברייתא שאומרת שמגלה לאחריו טפח, ולפניו ולא כלום, מדברת בנפנה לגדולים, ועל כן לפניו אין לו לגלות כלל, כאן הברייתא שאומרת שמגלה לאחריו טפח ולפניו טפח חיים, מדברת בנפנה לקטנים, ולכן צריך לגלות טפחיים מלפניו, הרי שגילוי טפחיים שלפניו אותר כשמשתין, דהיינו בבית הכיסא הרי, ונאסר כשעושה צרכיו הגדולים, דהיינו בבית הכיסא קבוע. וזה כדברי הברייתא של דברים שיתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן. בקשה הגמרא ותסברה, וכי סבור אתה לפרש כך? אם הברייתא שאומרת שמגלה לאחריו טפח ולפניו טפח חיים מדברת בקטנים, לאחריו טפח למה לי? כי כיוון שנפנה לקטנים, למה לא לגלות לאחריו טפח? מתוך הקושייה הזו, ובגלל הקושייה הזו, מפרשת הגמרא את הברייתא של טפח וטפח חיים באופן אחר. אלא אידי ואידי, שתי הברייתות עוסקות בגדולים, ולא קשיא. אין סתירה ביניהם. הברייתא שאומרת שמאחוריו מגלה טפח ומלפניו טפחיים עוסקת באיש, ואף לגדולים מגלה מלפניו טפחיים, שמתוך שדוחק עצמו לגדולים נזקק אף לקטנים. הברייתא שאומרת שמאחריו טפח ומלפניו אין מגלה כלום, הברייתא הזו עוסקת באישה. ובזה יש לנו גם להעמיד את דברי הברייתא של דברים שיתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן. ולפרש מה שיתרתי לך באיש לגלות מלפניו טפחיים, אסרתי לך באישה שאינה מגלה מלפניה ולא כלום. ומבאר הצלח שהקושייה של הגמרא ותסברה היא לא כמו שאר הקושיות שבשס של ותסברה. כי בכל מקום בשס, שהגמרא שואלת ותסברה, היא מקשה על מה שהעמידה הגמרא קודם לכן במהלך הדין ודברים. ואילו כאן, נשאר מה שהיא מיישבת הגמרא את הקושייה על רב ששת מהברייתא של דברים שהתרתי לך, בכך שהיא מעמידה בטפח וטפחיים ולא בתפילין. ועל כן אין לנו ראיה שסוברים בית הלל שאסור להשתין בתפילין. מה שנדחה זה רק מה שהיא העמידה שהכל מדובר באיש. דוחה הגמרא את הפירוש של הברייתא של דברים שהתרתי לך, שהברייתא מדברת בדין של טפח וטפחיים. הקשה הגמרא היא אחי, אם כן, שהולכים דברי הברייתא של דברים שהתרתי לך על דין טפח וטפחיים של איש ואישה, הדקתני עלה, מה ששנינו על כך בסיפה של הברייתא, זהו קל וחומר שאין עליו תשובה, כלומר שיש להקשות על דין זה שנשנה ברישה, מקל וחומר, ואין תשובה ליישב עליו, מהי אין עליו תשובה? איזה קל וחומר יש להקשות כאן שאין עליו תשובה? אם נאמר שעוסקת הברייתא בתפילין בבית הכיסא, וכשיטת בית הלל, ומשמעו שהותר בקבוע ונאסר בבית הכיסא הרי, מובן הדבר, מה יש להקשות מקל וחומר? יש להקשות מקל וחומר, שאם בבית הכיסא קבוע מותר להיכנס עם תפילין בידו, קל וחומר שמותר בבית הכיסא הרי. אבל אם נאמר שעוסקת הברייתא בדין טפח וטפחיים של איש ואישה, איזה קל וחומר שייך להקשות בזה? והרי דרכא דמילתא, אחייתא, דרך הדבר כך הוא, שהאיש צריך לגלות מלפניו טפחיים, והאישה אינה צריכה לגלות כלום, ומסתבר שהוא הותר באיש ולא הותר באישה. מכך מוכיחה הגמרא אל עליו, אלא ודאי עוסקת הברייתא בדיני תפילין בבית הכיסא, כפי שפירשנו בתחילה, שדברים שיתרתי לך כאן, היינו בבית הכיסא קבוע, ואסרתי לך כאן, היינו בבית הכיסא הרי. וטיופתא דרבא, אמר רב ששת, טיופתא. אם כן לכאורה, מה שאנחנו מעמידים את הברייתא של דברים שיתרתי בתפילין, פירחי לדברי רבא בשם רב ששת, שהעמיד את הברייתא אוסרת להשתין בעוד התפילין בידו, כבית שמאי ושלא כדברי בית הלל. כי לדבריו, לא מצינו במה להעמיד את הברייתא אומרת דברים שיתרתי לך כאן, אסרתי לך כאן. שהרי לבית שמאי בכל מקרה אסור להיכנס עם תפילין בידו לבית הכיסא. ואכן מסיקה הגמרא, זוהי פירחה לדבריו. ובוודאי לבית הלל אסור להשתין בעוד התפילין בידו. והברייתא לאל שאומרת זאת, הולכת בשיטתם. וראית הגמרא את עניין הקל וחומר האמור בברייתא. מקשה הגמרא, אף שמוכח הדבר מדברי הברייתא שהדין הוא כך, שבקבוע מותר ובערי אסור, מכל מקום קשיא. בכל זאת קשה על הדין הזה מקל וחומר, אשתא הרי בית כיסא קבוע שרי, אם לבית הכיסא הקבוע מותר להיכנס עם תפילין בידו, בית הכיסא הרי לא כל שכן שיהיה מותר. מתרצת הגמרא אחי כאמר כך סברת התנא, בית הכיסא קבוע שכשיושב ועושה צרכיו הגדולים, דלק הניצוצות, שאין ניצוצות ניתזים בישיבתו שרי, התירו להחזיק התפילין בידו. אבל בית הכיסא הרי, כלומר, כשמשתין בעודו עומד דייק הניצוצות, שיש ניצוצות הניתזים על רגליו וצריך לקנחם, אסרי, אסרו להחזיק התפילין בידו, כיוון שצריך לקנח בידו הניצוצות. שאסור לאדם להשאיר הניצוצות על גבי רגליו, שלא ייראה כקרות שופחה שנחרת הגיט שלו ומי רגליו, אינם יוצאים בקילוח אלא נוטפים ואינו יכול להוליד, ונמצא מוציא לעז על בניו שממזירים, שמאיש אחר נולדו, כאמור במסכת יום הדף למד. ומדברי רשי עולה שאין לו להכניס את התפילין לבית הכיסא, משום שצריך באותה היד לשפשף את הניצוצות, ולא משום איזה חשש. אבל תוספות בדיבור המתחיל חיישינה, לאל בדף חף ג' עמוד א', כתבו, שהחיסרון הוא מצד שחוששים שמא יבוא לשפשף עמהם את הניצוצות הניתזים. שואלת הגמרא יחי אם כך, שזה החילוק בין קבוע להרי, עמי, מדוע אומרת הברייתא שקל וחומר הזה אין עליו תשובה? הרי תשובה מעל יתאי, זו תשובה מעולה, שכאן יש ניצוצות וכאן אין ניצוצות, ולכן בית הכיסא הרי חמור מבית הכיסא קבוע. מדרצת הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת התנא. המילתא, דין זה של תפילין בבית הכיסא, בקבוע ובארעי, תיתי לה בתורת טעמה, ולא תיתי לה בתורת קל וחומר. יש ללומדו וללך בו על פי טעם וסבריו, על ידי כך להתיר בקבוע, לפי שאין בו ניצוצות, ולאסור בארעי לפי שיש בו ניצוצות. ולא תיתי לה בקל וחומר, ואין ללומדו וללך בו על פי קל וחומר. דהי עתיה לה בתורת קל וחומר, שאם נבוא ללומדו ולילך בו על פי הקל וחומר ולא על פי טעם וסברה, ועל כן נאמר שבית הכיסא קבוע חמור מן הארעי, ומה שהותר בקבוע קל וחומר שהותר בארעי, זהו קל וחומר שאין עליו תשובה. אין דרך ליישב, מדוע אנו נוהגים להפך? מדוע אנו מחמירים בבית הכיסא הארעי? כיוון שאין על הקל וחומר שום פרחה. שלא מצינו בשום מקום שבית הכיסא הארעי חמור מן הקבוע, שמחמת כן, היינו דוחים את הקל וחומר. אבל טעם יש במה שאנו נוהגים. לחומרה בבית הכיסא הארעי, שכאן בבית הכיסא הארעי יש ניצוצות, ובבית הכיסא הקבוע אין ניצוצות והולכים אחר הטעם. ודבר זה שבבית הכיסא הארעי ניתזים ניצוצות הוא דבר של טעם, ואינו שייך לקל וחומר, שאין בכך כדי לעשות הבית הכיסא הארעי חמור מן הקבוע ולהשיב מחמת כן על הקל וחומר. מביאה הגמרא ברייתא בעניין הנקיות לקראת הסעודה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מופיע במסכת שבת דף פ"ב עמוד א', הרוצה להיכנס לסעודת קבע, מעלך 10 פעמים 4 אמות או 4 פעמים 10 אמות, ובכל פעם ופעם יושב ובודק עצמו אם יכול להיפנות, ויפנה אם צריך לכך, ואחר כך נכנס לסעודה. כי גנאי הוא שיזדקק לנקבה באמצע הסעודה, וההילוך מוריד צרכיו הגדולים אל הנקב. מביאה הגמרת דין בעניין תפילין בשעת הסעודה. אמר רבי יצחק, הנכנס לסעודת קבע חולץ תפילה ואחר כך נכנס שמה ישתקר בסעודה והתגנה בעוד התפילין עליו. ופליג עדי רבי חייה וחולק רבי יצחק על רבי חייה. אמר רבי חייה שחולץ את תפיליו קודם הסעודה, מניחן על שולחנו עמו בסעודה, וכן הדור לו, ראוי לו לעשות כן, שכך יהיו מזומנים לו לכשירצה לחזור ולהניחם. וחולק רבי יצחק בכך שסובר שאינו מניחם על שולחן הסעודה, אלא חולצם קודם שנכנס לסעודה. וראה את הגמרא מתי הסועד חוזר ומניחם, ועד אימת ועד מתי יהיו התפילין מונחים, כלומר, מתי חוזר ומניחם. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, עד זמן ברכה, קודם ברכת המזון ייטול ידיו ויחזור ויניחם, ויברך ברכת המזון כשהוא לבוש בהם, כך הרמב"ם בהלכות תפילין פרק ד' הלכת את זין. למרות שאסור להפסיק בנטילת הידיים לברכה, מחמת חיבת המצווה, אין זה נחשב הפסק, כך אומר המאירי. ממשיכה הגמרא בענייני כבוד התפילין ומקשה סתירה בין שתי ברייתות. תני חדה בברייתא אחת שנינו, צורר אדם תפילה ועמעותיו באפר כסותו, מן סודר שעל ראשו, ואין הכוונה עם האם ממש יחדיו, אלא שקושר בסודר שני קשרים, באחד מניח מעותיו, ובאחר מניח תפיליו. ותני יעידך בברית אחרת, שנינו לא יצור אדם תפיליו עם מעותיו יחד. אם כן, סתירה בדברי שתי הברייתות. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. הברייתא שאומרת שאסור לצרור מעותיו באותו סודר עם תפיליו, עוסקת בדאזמני, שהקצה את הסודר לשים בו תפיליו, ולכן אסור לו לשים בו מעותיו, כיוון שהוקצה לתפילין. הברייתא שאומרת שמותר, עוסקת דלא אזמני, שלא יקצאו לתפילין. וכדאמר רב חסדא, היי סודרא דתפילין, דאזמני למיצר בית תפילין, סודר של תפילין שיקצאו לצרור בו תפילין, צר בית תפילין, אם לאחר שיקצאו לכך, צרר בו תפילין, אסור למיצר בית פשיטי, אסור לצרור בו דברי חולין. אבל אם אזמני ולא צר בי, אם יקצאו לכך ועדיין לא צרר בו, או שצר בי ולא אזמני, צרר בו את התפילין, אבל לא יקצאו לשם כך, שרי למיצר בי זוזי, מותר לצרור בו מעות. שסובר רב חסדא שהזמנה לאו מילתא, כלומר, מה שיעדו לשם כך, אין די בזה לבד להחשיבו כמוקצה למצוותו כל זמן שלא ישתמש בו. וכמו כן הוא סובר, שאף אם ישתמש בו ולא הזמינו לכך, אין בכך כלום, כיוון שהוא דרך אקראי באלמה, שעל דרך מקרה ישתמש בו לתפיליו, ואין בכך כדי להקצותו. כך רש"י במסכת סנהדרין דף ממחת עמוד א'. ויהיה הגמרא את שיטת אביי ומפרשת את הדין כאן לדבריו. ולאביי דאמר הזמנה מילתאי, הקצאה וייחוד לבד אף בלא מעשה די בזה כדי להחשיבו מוקצה לדבר. ונחשב כאילו כבר השתמש בו לשם מה שהזמינו, צריך לומר, אזמני אף על גב דלא צר בי. אם מקצה כיס לשם תפילין, הרי הוא מוקצה לתפילין ואסור לצרור בו מעותיו, אף שלא צרר בו עדיין התפילין. אבל צר בי אם צרר בסודר תפיליו, אי אזמני מקצה הוא קודם לשם תפילין אסיר, אסור לצרור בו מעותיו. אבל היא לא אזמני. אם לא יקצה אותו קודם לשם תפילין, לא, אין איסור לצרור בו מעותיו. שכיוון שלא הזמינו לשם כך מה שהשתמש בו, הרי הוא בדרך הקראי, ואין זה כי יקצה הוא לשם כך. ממשיכה הגמרא בעניין כבוד התפילין בשעת שינה. באי מיני רב יוסף בריידר רב נחוניה מרב יהודה. מהו שיניח אדם תפיליו תחת מרשותיו בלילה כשהוא ישן? ומבאר רב יוסף את שאלתו. שיניחם תחת מרגלותיו לא קמי באלי, לא נצרחתי לשאול שוודאי לי שאסור. לפי שנוהג בהן מנהג ביזיון, כי קמי באלי מה שנצרחתי לשאול במקרה שיניחם תחת מרשותיו. מהי, מה הדין? אמר לישיב רב יהודה לרב יוסף, אחי אמר שמואל, מותר להניחם תחת מרשותיו אפילו אשתו אמו ואין בכך משום ביזיון. מקשה הגמרא על דברי שמואל שהתיר באשתו אמו. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי שמואל שנינו בברייתא. לא יניח אדם תפיליו תחת מרגלותיו מפני שנוהג בהם דרך ביזיון. אבל מניחם תחת מרשותיו. ואם הייתה אשתו אמו, כלומר שרוצה לשמש מיטתו, אסור. היה מקום שגבוה מרשותיו שלושה טפחים, או נמוך ממנו שלושה טפחים. יש מדף הגבוה מרשותיו שלושה טפחים, או שיוצא מן המיטה מדף למטה ממנו שלושה טפחים. מותר להניחו שם אף עם אשתו אמו. אם כך אומרת הגמרא, תיופתא דשמואל תיופתא. לכאורה דברי הברייתא הם פרחה לשמואל שאמר שמותר אפילו אשתו אמו. ואכן זו פרחה וניתחו דבריו. רב הפוסק הלכה כשמואל אמר רב אף על גב דתניא תופתא דשמואל. אף על פי שיש בדברי הברייתא לפרוח את דברי שמואל הלכת הכבתי. הלכה כמותו שמניח התפילין תחת מרשותיו אף באשתו אמו. מה הייתה מי? מה טעם הדבר? כל לנטורי תפי עדיף. כמה שיזהר לשמור יותר, עדיף משיזהר מלבזותם, וכאשר מניחם תחת מרשותיו, אף שהוא ביזיון להם, עדיף שבאופן זה נשמרים יותר מן האכברים ומן הגנבים. שמה ששנינו בברייתא שאסור לעשות כן הוא משום שהוא ביזיון להם, ופוסק רב על ההלכה ששמירה עדיפה על כבוד התפילין. וביארו תלמידי רבינו יונה, שמואל חולק על ברייתא, ואף שאין דרך המורה לחלוק על דברי ברייתא, מכל מקום בדבר שהוא דקדוק מצווה כגון זה, יכולים לפסוק כדברי האמורה. ולא הפני יהושע כתב, אין לומר שחולק שמואל על דברי הברייתא בגלל הסברה הזו, כי אין אמורה חולק על דברי ברייתא מסברת עצמו, אלא שהוא מצא סמך לדבריו מדברי הברייתא לילה בדף רב ג' עמוד א', שתחילה תקנו שיסימם בחורי הכותל שברשות הרבים ולא יכניסם לבית הכיסא, והיינו משום שזהו ביזיון להכניסם לבית הכיסא, ואף על פי כן כיוון שראו שניטלים על ידי עוברי הדרכים ועל ידי האכברים, תקנו להכניסם הרי ששמירתם עדיפה על כבודם, אם כן גם כאן, אף שהוא ביזיון להם להיות תחת מרשותיו כשאשתו אמו, כיוון ששמירה זו עדיפה לגבי גנבים ואכברים, מותר. ולכן בהכרח שהברייתא שאוסרת לעשות כן, דיברה במקום שמשתמרים ואין חשש שיגנבו אם לא יסימם תחת מרשותיו. דנה הגמרא, בעניין השם תפילין תחת מרשותיו וכאן מניחם. ואיך המנח לו, איכן מניח את התפילין תחת מרשותיו? ואירת הגמרא אמר רב ירמיה בן קר לכסת שלא כנגד ראשו, כלומר מתחת לראשו אבל לא ממש כנגדו, אלא על יד. בקשה הגמרא על רב ירמיה והתני, הרי שנה רבי חייא מניחם בכובע שלהם, כלומר בנרתיק שלהם, תחת מרשותיו, דהיינו כנגד ראשו ממש. דרצת הגמרא מה שאמר רבי חייא שמניח התפילין תחת מרשותיו ומכך משמע לכאורה שתחתיו ממש, מדובר בדמפיקלי למורשה דקובה לבר, שמוציא הבליטה שבולטים התפילין בנרתיק שלהם לחוץ, לחלק שאינו ממש תחת ראשו, כלומר, שאף שהכיס נמצא תחת ראשו ממש, החלק שנמצאים בו התפילין אינו ממש תחת ראשו, אלא מחוצה לו, ראינו כדברי רבי ירמיה. מספר את הגמרא בר כפרה, צייר לו בחילתה, היה קושר את התפילין ביריעה המונחת סביב למיטתו, ומפיק למורשאון לבר, ומוציא את חלק היריעה שקשורים בו התפילין ובולטים כלפי חוץ ולא כלפי מיטתו. רב שישה בריידר אבידי, מנח לו, היה מניח את התפילין, השרשיפה על ספסל קטן שלפני המיטה ופרס סודר עליו, ופורס עליהם סודר. ועוד מעשה מביאה הגמרא בעניין תפילין תחת מרשותיו, אמר רב אמנון הבריידר רב יוסף, זימנה חדה וכאמינה כמי דרבה, פעם אחת הייתי עומד לפני רבה ואמר לי, זיל הייתי לתפילין, לך תביא לי את התפילין שלי. והשכחתינו, מצאתים במיטתו בין קר לכסת שלו כנגד ראשו. ואבה ידענה והייתי יודע דיום תביא לאבה, שהיה זה יום שטבלה אשתו ושימש מיטתו בלילה. ולהגמור אין הלכה למעשה הוא דעבד, ומה ששלחני להביא לו התפילין, כדי ללמדי נדבר הלכה לעשות מעשה, שהראה שנהג כשמואל, ששם אדם תפיליו תחת מרשותיו, אפילו אשתו אמו, וכך יש לנהוג. אוי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף ג' במסכת ברכות עם הצגת שש שאלות. שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמי הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, המתפלל בזמן שנצרח לנקביו, מתי תפילתו תועבה ומתי תפילתו תפילה? שאלה שנייה, נכנס לבית הכיסא, מתי צריך לחלוץ תפיליו? שאלה שלישית, האם יכול להיכנס לבית הכיסא ולהשתין ומדוע? שאלה רביעית, מה עם וו הדברים שאין להחזיק ביד בשעת התפילה? שאלה חמישית, כמה יכול לגלות כשנפנה? שאלה שישית ואחרונה, מתי חולץ אדם תפיליו לפני סעודת קבע? ומתי חוזר ומניחם? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו. בדפינו היומי, דף חף ג' במסכת ברכות, וכעת אל שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו שונים מספר הלכות למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. בכל מקום שפוסק בתפילתו, אם שעה כדי לגמור את כולה חוזר לראש, וגם באונס שלא מחמת התפילה, כגון באונס ליסטים וכדומה חוזר לראש, ואם לא חזר לראש אלא במקום שפסק וגמר התפילה, אם היה אונס גמור מחמת התפילה צריך לחזור ולהתפלל כל התפילה, ואם היה אונס שלא מחמת התפילה יצא בדיעבד. פסק באמצע תפילתו ולא שעה כדי לגמור את כולה, חוזר לתחילת הברכה שפסק בה, ובדיעבד, כשלא חזר אליה למקום שפסק וסיים הברכה, אינו חוזר. אם פסק בשלוש ברכות ראשונות, חוזר לראש, ואם פסק בשלוש ברכות אחרונות, חוזר לרצי. יש אומרים שבכל האופנים ששעה מעט, אם לא שעה כדי לגמור את כל הברכה, אינו חוזר אליה למקום שפסק. שיעור שהייה כדי לגמור את כולה משערים לפי האדם המתפלל ולא לפי רוב בני האדם. היה צריך לנקביו לא יתפלל, ואם יתפלל, אם אינו יכול להעמיד עצמו עד שיעור הילוך פרסה תפילתו תועבה, וצריך לחזור ולהתפלל. ויש אומרים שדווקא לגדולים, אבל לקטנים בדיעבד, אינו צריך לחזור ולהתפלל. ויש אומרים שבכל האופנים, צריך לחזור ולהתפלל. המניח תפילין ורוצה להיכנס לבית הכיסא לעשות צרכיו או להשתין, חולץ התפילין בריחוק ארבע אמות. ויש אומרים שאפילו בלא עשיית צרכיו, צריך לחלוץ התפילין וטוב להחמיר. ויש שכתבו שמעיקר הדין מחויב לחלוץ התפילין, וכשיוצא מרחיק דלת אמות, ומניחם. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית. במשנה יומית אנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא בסדר זרעים, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום מסכת ברכות או סמוך לה, נסיים גם את כל מסכת זרעים יחד עם כל המשניות. אנחנו אוחזים בפרק השישי במסכת דמאי, משנה ב'. החוכר שדה מן הנוכרי בשכר של כמות מסוימת של תבואה לשנה, מעשר ונותן לו, כלומר, שהחוכר חייב לא רק להפריש תרומה, אלא גם מעשרות ממה שהוא נותן לו בשכרו. רבי יהודה אומר, אף המקבל שדה אבותיו מן הנוכרי, שהייתה תחילה של אבותיו ועכשיו היא ביד הנוכרי שגזלה או כנאה מהם, אף על פי שהוא מקבל אותה בהריסות, מעשר ונותן לו, שכנסו חכמים שיהיה מעשר מה שנותן לו, כדי שידחוק עצמו ויבדה את השדה מן הנוכרי, שהועיל וחביבה עליו משום שהייתה של אבותיו, לא יפסיק מלקבלה בהריסות, וכשיכביד עליו עניין המעשר, יקננה מידו. מסכת מאי פרק ו' משנה ג'. כהן ולוי, כהן או לוי, שקיבלו שדה מישראל בהריסות לשם שחולקין בחולין, האריס ובעל השדה כך חולקין בתרומה, וכן במעשר, כלומר, שהם נותנים לבעל השדה את חלקו כשאינו מאוסר, ובעל השדה נותן מחלקו תרומה ומעשר לכל כהן ולוי שירצה. או אם האריס יפריש מכל התבואה תרומה ומעשר, נוטל בעל השדה את חלקו גם בתרומה ובמעשר, ובידו לתנם לכל כהן ולוי שהוא רוצה. הבלזר אומר, אף המעשרות שלהם, כלומר, שאם האריס הוא כהן, כל התרומה היא שלו. מעשרות זה כינוי לתרומה ולמעשר, כמו שכבר הערנו במקום אחר. ואם האריס הוא לוי, כל המעשר הוא שלו, שעל מנת כן באו לקבל את השדה בהריסות, שהתרומה והמעשרות יהיו שלהם. כלומר, אף על פי שלא ייתנו על כך עם בעל השדה, הרי זה כאילו ייתנו עמו, כי הדבר מובן מאליו. משנה ד', ישראל שקיבל שדה בהריסות מכהן ומלוי, מכהן או לוי המעשרות לבעלים, אם בעל השדה הוא כהן, התרומה שלו, ואם הוא לוי, המעשר שלו. אפילו חכמים הסוברים בכהן ולוי שקיבלו שדה מישראל שחולקים בתרומה ובמעשר, כמו ששנינו במשנה הקודמת, מודים כאן שהמעשרות לבעלים, שהואיל והשדה שלהם, אנו אומרים שעל מנת כן מסרו את השדה להריס, שהמעשרות יהיו שלהם. רבי ישמעאל אומר, הקרטני שקיבל שדה מירושלמי, מעשר שני של ירושלמי. הקרטני בן הקריה, היינו אדם הגר מחוץ לירושלים, שקיבל שדה מירושלמי בהריסות, המעשר שני שצריך לאוכלו בירושלים של הירושלמי הוא ואין חולקים בו. שמן הסתם על מנת כן מסר לו את השדה שיהיה המעשר שני שלו, הוא יהיו ויושב בירושלים. חכמים אומרים, יכול הוא הקרטני לעלות ולאוכלו בירושלים, ולפיכך חולקים אותו ביניהם בהתאם לתנאי ההריסות. סדר זרעים, מסכת מאי, פרק ו' משנה ה'. המקבל זיתים, אילני זיתים לשמן, לעשות שמן מהזיתים שילקט, על מנת לקבל בשכר טרחתו חלק מהשמן, בין ישראל שקיבל מכהן ומלוי, בין כהן ולוי שקיבל מישראל, כשם שחולקין בחולין, כך חולקין בתרומה ובמעשר. שואיל ואריס תורח לדרוך את הזיתים ועושה מהם שמן, שחשיבותו מרובה, אינו מוותר על חלקו גם במעשרות. רבי יהודה אומר, ישראל שקיבל מכהן ומלוי, מכהן או מלוי, זיתים לשמן, להוציא שמנים, למחצית שכר, רוב המפרשים גורסים או למחצית שכר, שימכרו את השמן ויחליקו ביניהם את הרווח, המעשרות לבעלים. בירושלמי מבואר, שרבי יהודה משווה זיתים לשדה תבואה, וכשם שבשדה תבואה שנינו, במשנה הקודמת, ישראל שקיבל מכהן ומלוי המעשרות לבעלים, גם בזיתים כך. אבל תנא קמא אינו משווה זיתים לשדה, שהמקבל זיתים לשמן אינו נותן לבעלים את הפירות כמו שגדלו בשדותיהם, אלא טורח להוציא מהם שמן שהוא תוצר חשוב, ולפיכך חולקים הם גם במעשרות. מסכת מאי פרק ו' משנה ו'. אגב, המשנה הקודמת שמדובר בבניין המקבל זיתים לשמן, מביאה המשנה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בניין מכירת זיתים. ומדובר כאן בזיתים תלושים שעדיין לא הוכשרו לקבל טומאה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים לו ימכור אדם את זיתיו, אלא לחבר, שהוא נזהר בעניין טהרות ונאמן עליהן, אבל לא ימכרם למי שאינו חבר, שמא ידרכם בטומאה. בית הלל אומרים אף למעשר, מותר למכור זיתים גם למי שהוא נאמן על המעשרות בלבד, אף על פי שאינו נאמן על הטהרות. והטעם, מפרש הירושלמי, לפי שאנו אומרים שהוא קונה את הזיתים לאכילה ויוכלם קודם שיוכשרו על ידי המועל, על ידי המיץ היוצא מהם לקבל טומאה. וצנועי בית הלל המדקדקים במצוות שבבית הלל היו נוהגים כדברי בית שמאי, שלא היו מוכרים זיתיהם אלא לחבר. מסכת מאי פרק ו' משנה ז'. שניים שבצרו כרמיהם לתוך גת אחת, היו להם כרמים בשותפות ובצרו אותם לתוך גת אחת, אחד מהם מעשר נאמן על המעשרות, ואחד שאינו מעשר אינו נאמן על המעשרות. המעשר הנאמן על המעשרות מעשרת שלו, היינו חצי מכל מה שגדל בקרמים, וחלקו בכל מקום שהוא. והירושלמי מבאר, וחלקו בכל מקום שהוא דמי, כלומר, שנוסף על מה שהוא מעשר, מחצית מה שגדל בקרמים, חייב הוא עוד לעשר, חצי מהיין שהוא נוטל לחלקו, מנגת בתורת דמי. והטעם הוא לפי שאין ברירה, כלומר, שאין אנחנו אומרים, וברר הדבר למפריע שכל אחד קיבל את חלקו הוא, אנחנו חוששים שמה מה שנטל מן היין, חציו שלו וחציו של חברו, וכיוון שחברו אינו נאמן למעשרות, הרי הוא חייב לעשר את חלק חברו שבידו משום דמי. ויש המפרשים את המשנה בדרך אחרת שמדובר כאן, בחגון שחילקו ביניהם את הענבים לאחר הבצירה, ואחר כך עירבום בגת ודרחום יחד. באה המשנה ללמד אותנו שהנאמן מעשר, תחילה את הענבים שלו קודם שמכניסם לגת, ונמצא שחצי היין שבגת מאוסר, ואחר כך כשהוא נוטל חלקו מן היין, הועיל והיין נבלל כולו, שהרי לדברי הכל יש בלילה בדברים לחים, נמצא שכל טיפת יין שבגת חציה מאוסרת ודאי, וחציה דמי שם החברו לא ייסר את הענבים שלו. לכן חייב הוא לעשר דמי על מחצית היין מחלקו שהוא נוטל, לפי שהחצי ממה שהוא נוטל, חלק חברו הוא שאינו נאמן למעשרות. מסכת מאי פרק ו' משנה ח'. שניים שקיבלו שדה באריסות, אחד נאמן על המעשרות ואחד אינו נאמן, קיבלו שדה באריסות לעובדה במשותף, או שירשו שדה או שנשתתפו לקחו שדה בשותפות, כשהם באים לחלק את היבול, יכול הוא הנאמן לומר לשאינו נאמן, תול אתה חיטים שבמקום פלוני, ואני אתול חיטים שבמקום פלוני, או תול אתה יין שבמקום פלוני, ואני אתול יין שבמקום פלוני, שאויל ושניהם לוקחים מאותו אמין, אין אנו אומרים שמחליפים את חלקיהם, והרי זה כמוכר טבל לשאינו נאמן, אלא אנחנו אומרים שכל אחד נוטל את חלקו המגיע לו, והנאמן אינו צריך לאסר אלא את שלו. אבל לא יאמר לו הנאמן לשאינו נאמן, תול אתה חיטים ואני שעורים, או תול אתה יין ואני אתול שמן. שאויל וכל אחד לוקח מין אחר, הרי הם כאילו מחליפים את חלקיהם, שהנאמן נותן לשאינו נאמן את חלקו בחיתים וביין, ושאינו נאמן נותן לנאמן את חלקו בסעורים ובשמן, שהרי לשניהם יש חלק בכל המינים, ונמצא הנאמן מוכר חלקו בתבלים לשאינו נאמן, והרי אסור למכור דבר שאינו מתוקן. מסכת מאי פרק ו' משנה ת'. חבר הנאמן על המעשרות ואף מדקדק בעניין טהרות, ועם הארץ שאינו נאמן על המעשרות ומכל שכן שאינו נזהר בטומאה וטהרה, שירשו את אביהם שהוא היה עם הארץ שפירותיו דמי, בחזקת מאים, יכולו החבר לומר לו לאחיו עם הארץ, תול את החיטים שבמקום פלוני, ואני אתול חיטים שבמקום פלוני, שיודע הוא, שאלו לא הוכשרו לקבל טומאה, או תול את היין שבמקום פלוני, ואני אתול יין שבמקום פלוני, שבחגון זה כל אחד נוטל את חלקו המגיע לו, ואין אנחנו אומרים שהחבר החליף חלקו בשל אחיו, ושהרי שניהם נטלו מאותו אמין, כמו שביארנו במשנה הקודמת, אבל לא יאמר לו החבר לעם הארץ, תול את החיטים ואני אתול שעורים, שבתורת יורשים יש לכל אחד מהם חלק בכל מין ומין, וכשלוקח החבר כל החיטים ונותן לאחיו עם הארץ את כל השעורים, הרי הוא כמחליף את חלקו בשעורים בחלק אחיו החיטים. וחליפין הרי הם כמחר ואסור לחבר למכור דמי לעם הארץ. וכן לא יאמר לו תול אתה את הלך, היינו מה שכבר הוכשר לקבל תומה, ואני אתול את היבש שלא הוכשר עדיין לקבל תומה, מהטעם שביארנו שאסור למכור להם הארץ דמי, ולח ויבש נחשבים גם הם כשני מינים. מסכת דמי פרק ו' משנה י'. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת בחבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ שאסור לחבר לחלוק עם אחיו בצורת חילופי מיני תבואה שונים שיש בנכסי הירושה, באה משנתנו ללמד בגר וגוי שירשו את אביהם, הגוי, שמותר לגר ליטול מהירושה דברים המותרים לו בהנאה כנגד הדברים האסורים בהנאה לישראל שנוטל אחיו הגוי, ואינו חשוב כמחליף. אומרת המשנה, משנה י' בפרק ו' שבמסכת דמי, גר וגוי שירשו את אביהם גוי ובאים לחלוק ביניהם את נכסי הירושה, יכולו הגר לומר לגוי, תול אתה עבודה זרה ואני אתול מעות, תול אתה יין ואני אתול פירות. אף על פי שהם שני מינים, אין אנחנו אומרים שהדברים שנוטל הגר הם חליפי עבודה זרה וחליפי יי נסך שאסורים בהנאה, לפי שאין הגר יורש את אביו מדין תורה אלה מדברי סופרים, וכל זמן שנכסי הירושה לא באו לרשותו, עדיין לא זכה בהם. איל כך, אין כאן חילופין כלל. אם שבאו לרשות הגר, אסור. אבל אם הדברים הללו האסורים בהנאה באו כבר לרשות הגר, אסור לו לומר לאחיו הגוי, תול אתה עבודה זרה ואני מעות וכיוצא בזה, לפי שכבר זכה בה, ונמצא כאילו בא להחליפם, והרי אסורים הם בהנאה. מסכת דמי פרק ו' משנה י' א'. המוכר פירות בסוריה שסתם פירותיה פטורים ממעשר דמי, כמו שביארנו לעיל, ואמר המוכר משל ארץ ישראל, הן פירות אלו הובאו לכאן מארץ ישראל, חייב הלוקח ממנו לעשר להפריש מהפירות מעשרות דמי. מאוסרינן, אם אמר המוכר, הפירות שהן מארץ ישראל, אבל הם מאוסרים, נאמן על דבריו שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אותו הפה שאסר את הפירות באומרו הם מארץ ישראל, הוא הפה שהתירם באומרו מאוסרים הם. וכשם שמאמינים לו על האיסור, כך מאמינים לו על היתר. הכלל הזה של הפה שאסר הפה שהתיר, מבואר בגמרא בדרך מיגו, מתוך, כלומר, שמאמינים לו על כל מה שאמר, מתוך שיכול היה לשתוק ולא לומר כלום. ואף אז היה לוקח פטור מלעשרם דמי. ממשיכה המשנה ואומרת, משל יין, אם אמר המוכר, הפירות הם משל שדי שבסוריה, חייב הלוקח לעשר, כי גם בפירות של סוריה גזרו על הדמי, אם ידוע שגדלו שם בשדה ישראל. מאוסרינם, אם אמר משלי הם ויסרתים, נאמן על כך שהפה שאסר באומרו משלי הם, הוא הפה שהתיר באומרו מאוסרים הם. ואם ידוע שיש לו שדה בסוריה, שאף בלא אמירתו משלי הם, היינו אומרים מן הסתם, משדה הוא הביא את הפירות ונמצא שאין כאן הפה שאסר הוא הפה שהתיר, חייב הלוקח לעשר את הפירות מי שאויל ואין כאן מיגו, שאפילו המוכר היה שותק היה לוקח חייב לעשרם, לפיכך אין המוכר נאמן לומר, מאוסרים הם. מסכת דמי, פרק ו', משנה י' ב', המשנה חותמת את הפרק. עם הארץ שאמר לחבר שהלך לשוק לקח ירק או לחם בשביל עצמו, קח לי אגודת ירק, או קח לי גלוסקין אחת, כיכר לחם ממין משובח ועוגת צולת, לוקח סתם, הרי הוא קונה סתם לעצמו ולעם הארץ, ואינו מפרש זה בשבילי וזה בשביל חברי, עם הארץ, ופטור מלעשר מה שהוא נותן אחר כך לעם הארץ, כי סובר התנא של המשנה יש ברירה, כלומר, וברר הדבר למפרע שמה שנותן לו, זהו שקנה לכתחילה בשביל עם הארץ, ואין החבר אלא שלוחו של עם הארץ ולא משלו הוא נותן לו, אילך אינו חייב לעשרו. ואם אמר החבר בשעת הקנייה שלי זו וזו של חברי, שפירש אגודת ירק זו או גלוס כזו הוא קונה בשבילו וזו בשביל עם הארץ, ונתערבו אחר כך, חייב לעשר מה שהוא נותן לעם הארץ, שמה הוא נותן לו את שלו, ואסור לחבר להוציא מידו דבר שאינו מאוסר. ואפילו אין מאה. אפילו אם לקח בשביל עם הארץ 100 אגודות ירק או גלוסקות, ובשביל עצמו לא לקח אלא אחת וזו נתערבה ב100 של עם הארץ, חייב לעשר את הכל, שבכל אחת חוששים שמה איזו שקנה לעצמו. עד כאן משנתנו היומי, חתמנו את הפרק השישי שבמסכת דמי, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, חפתת בטבת, ערב ראש חודש שבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הגדולה, דף חף ג' במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, ראש חודש שבט, שיהיו בשורות טובות. אמן, כן יהי רצון. א' בשבט תשפ"א. ונלמד את דף חף ד' במסכת ברכות. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך וחודש טוב ומבורך. מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילד המיטב מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. חודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.